שלום לכם, מה שלומכם? איך אתם מרגישים? כאן אסנת רותם גבאי, בפרק 19 בפודקאסט, מה שלא לימדו אותנו בבית ספר. אז אני כאן שוב איתכם, אנחנו כאן נפגשים שוב ביחד, וזו תקופה שבעצם כולנו נפגשים רק דרך המדיה. אז השארנו קו עם כולם, ואחרי 18 מפגשים, וזה ה-19 שלנו, אז אנחנו במקום שכל האנושות נפגשת דרך המדיה, בין אם זה באודיו, בין אם זה בווידאו. אבל כנראה שזו הדרך שלנו להישאר בקשר, ואם אנחנו כבר נשארים בקשר, אז בואו נעשה את זה. קשר שנחבר אותנו יותר גם לעצמנו וגם אחד לאחר בעוד רמה. אז אני רוצה להתייחס בפרק הזה לנושא איך אנחנו מאבדים מציאות בעין, איך אנחנו מאבדים שינויים בחיים האלה. אפשר להגיד שזה זמן מה שאנחנו חיים במצב נורמלי אחר, זאת אומרת, מה שנקרא Welcome לנורמל החדש. אנחנו כבר די הרבה זמן נמצאים במצב שבהתחלה היה נראה זמני וחולף וחולף מהר, ועכשיו אנחנו חיים את זה כמציאות מתמשכת שאנחנו לא יודעים מתי היא עומדת להיגמר, כך שיש לנו פה מקום של הסתגלות לתנאים חדשים, לתכנים חדשים, להתנהלות חדשה, לשגרה חדשה. כולנו נמצאים באיזושהי מציאות אחרת שלא הזמנו אותה, לא ביקשנו אותה, לא בנינו אותה, לא כיוונו אליה. והנה היא הגיעה לחיים שלנו. בהתחלה זה היה נראה הדרגתי ולא ממש מפריע לנו במסלול של החיים שלנו. וכעת כל המסלול הזה נעצר בשביל רובנו, והוא עט בשביל כולנו, ועכשיו אנחנו אמורים למצוא את עצמנו בתוך זה, מוצאים את עצמנו, מה אנחנו עושים, איך אנחנו מתנהלים, איך אנחנו מרגישים, איך אנחנו מאבדים את השינוי הזה. וזה מאוד מעניין, כי במין האנושי באופן כללי, כשקורה משהו שאנחנו לא ציפינו לו, יש כל מיני תגובות. יש תגובות של ויכוח, נקרא לזה, כמו התמקחות, שאנחנו מנסים לשכנע את עצמנו שזה תכף יעבור, שזה לא קורה, שאני לא מאמינה שזה קורה, אני לא מאמינה שזה אמיתי, זה לא קשור אליי, זה לא קשור אלינו, לא נראה לי שזה רציני. אנחנו מספרים לעצמנו כל מיני סיפורים, כי אולי קשה לנו להבין שזה באמת מה שקורה, או שזה נראה כל כך סוריאליסטי וכל כך לא מציאותי, שנראה לנו שתכף מישהו יצא מאחורי איזה מצלמה ויגיד לנו שעבדו עלינו, או שזה מין משהו איזה בג במערכת שתכף מתקנים. ויש את העניין הזה של, כמו שאמרתי מקודם, אנחנו יכולים להתמקח, אנחנו יכולים להכחיש, אנחנו יכולים להגיב בתגובת יתר של דרמה ובהלה וחרדה והזדהות ופימפום של הדבר, שגם את זה אנחנו רואים קורה. אתם יכולים להסתכל ברמה של לא לחשוב מהי הדרך הנכונה להגיב, אלא ממקום שיכול להתבונן ולראות איך אנחנו כמין אנושי, ממקום של חוקרי תודעה, איך אנחנו חוקרים את התודעה שלנו כבני אדם, ורואים איך כבני אדם אנחנו מגיבים למצבים לא צפויים ולמציאות שנכפתה עלינו ומכתיבה לנו דרך אחרת להתנהל ולחיות. זה מאוד מעניין, אם אנחנו שנייה יוצאים מהדרמה, מהסיפור, מהספקולציות, מהחישובים, מההסתברויות, מהסטטיסטיקות, מהניתוחים, אם אנחנו עוזבים את כל זה ופשוט ככה ממשיכים את ההלך של להיכנס פנימה, לא על מנת למצוא תשובות משנות חיים, אלא רק כדי ככה לחזור פנימה לתוך עצמנו, לקחת נשימה, לצאת מהראש, להיכנס לתוך הגוף, להתקרקע, במובן הזה של לחזור לשכון בתוך הגוף שלנו, למקום פשוט, לא למקום שהוא מוצא פתרונות, או מנתח משהו, או מתמודד עם משהו, לא, פשוט להיות רגע אחד, או כמה רגעים עדיף, בתוך הגוף שלנו נוכחים, אחת הדרכים המהירות ביותר לחזור לנוכחות בחוויה שלי, בתרגול שלי, זה להרגיש את הגוף מבפנים ולהתחיל מכפות הרגליים, כי כפות הרגליים יוצרות קשר עם אדמה, יוצרות קשר עם קרקע. כפות הרגליים ופלא גוף תחתון עוזרים לנו להתקרקע, עוזרים לנו למצוא בחזרה את הקשר לכבידה, לכוח הגרביטציה. להרגיש קצת את הכובד של להיות בתוך גוף ולצאת מהמוד הזה של בלון הליום, של טוקינג הדס, של להישאר בתוך הראש שלנו וללכת לאיבוד בתוך הראש שלנו, בתוך הניתוחים. וזה לא אומר רק בתוך הראש שלנו, כי גם כשאנחנו נכנסים לפוסטים ונכנסים למדיה וקוראים דברים ורואים דברים ושומעים דברים, אז אנחנו יוצאים מעצמנו, אנחנו נלכדים ונשאבים לתוך מערכת תפיסות אחרות, חשיבה אחרת, למה שנותנים לנו, למה שמזינים אותנו בו. ויש לנו כבני אדם שעושים תהליך, בתקווה שעושים תהליך של התפתחות, בתקווה שלוקחים על עצמנו את הכוונה הזו להתפתח, לא משנה מהן הנסיבות, וכל מה שקורה לנו בחיים זה חלק מה תוכנית הלימודים הגבוהה, הגדולה, מה שנקרא, חלק מהקריקולם שלנו. אז מה קורה לנו בתוך זה? ואיזה תפקיד אנחנו מגלמים בתוך זה? כי יש לנו המון סיפורים, זה ככה וזה ככה וזה לא פייר וזה כן פייר וזה מעצבן וזה מפחיד. אבל אם אנחנו עוצרים שנייה מהסיפורת הזאת שאנחנו מריצים במוח שלנו ומבטאים, עוצרים רגע, שמים את זה על מיוט רגע, ועושים זום אאוט מתוך עצמנו ומסתכלים על עצמנו מבחוץ ואומרים, היי, איזה דמות אני מגלמת עכשיו? איזה דמות אני מגלמת? את הנביאה האפוקליפטית הזאת שמביאה עכשיו בשורות של זה הולך להיות ככה, זה הולך להיות ככה, את הילדה המפוחדת שמרגישה עבודה בתוך עולם לא ברור ומסוכן ולא ודאי, שבו אף אחד לא דואג לי ואף אחד לא שומר עליי ואני עלולה חס וחלילה לחלות או להתמוטט כלכלית או לא למצוא את המקום שלי בעולם או מה יהיה איתי. איזה תפקיד אני מגלמת פה כרגע? זאת שאלה שאני משתמשת בה המון, גם התהליכים שלי עם עצמי וגם התהליכים מול אחרים, וזו שאלה שהיא מאוד מחזירה הביתה, כי גם אם אני עכשיו נמצאת באיזה קונפליקט עם בן אדם, למשל אתם נמצאים עכשיו בהסגר הזה ויש בני בית אחרים שגרים איתכם ואתם עכשיו בחיכוך מתמיד, לא בהכרח חיכוך שהוא לא טוב, אבל אתם נמצאים הרבה אחד עם השני וקוראים דברים ונאמרים דברים וכולם קצת על הקצה, ולאו דווקא גם עם בני הבית, לפעמים יש לנו קונפליקטים עם אנשים שלא חיים איתנו אבל יש לנו איתם קשר ויש לנו איתם תקשורת וקורה משהו ואנחנו מרגישים תחושות מעיקות, כואבות, מרגיזות, מאשימות ועוד 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 תחושות לא נעימות. ושוב, אתם יודעים שאני אעדיף לקרוא לזה לא נעים מאשר שלילי, כי זה חלק מהחוויה האנושית שלנו ואנחנו לא רוצים לשלול שום דבר מהחוויה האנושית שלנו. אז מה קורה לנו כשאנחנו נלכדים באיזה סיפור או באיזה דרמה או באיזה קונפליקט, או אפילו לא קונפליקט, אפילו באיזשהו מצב שהוא מעסיק אותנו, שהוא מטריד אותנו. בתוך מצב שהוא מטריד אותנו, איזה תפקיד אני מגלם, מגלמת, כרגע, בתוך הסיפור הזה? האם אני מגלם את תפקיד של עבודה? האם אני מגלם את תפקיד של מבוהלת, של קדוש מעונה, של קורבן, של רודן, של אכלו לי, שתו לי, שזה קצת דומה לקדוש מעונה וקורבן. לא עולה לי כרגע עוד דברים, בטוח לכם עולים יותר, כי כל אחד יכול לפגוש את זה עם עצמו ולראות מה התפקידים שאנחנו מגלמים ואנחנו מאמינים להם. עכשיו, איך אנחנו מגיעים לתפקידים האלה? אנחנו בעצם מזדהים עם רגש, אנחנו מזדהים עם תחושות ועם סיפור. זה לא רק הרגש. למשל, אם אנחנו מסתכלים על התקופה הספציפית הזאת, זה מעלה הרבה פחדים. זה מעלה פחד של מתי הסיפור הזה ייגמר, אז אני לא יודעת מה יהיה איתי. פחד אם אני אוכל לחזור לעבודה שלי. פחד איך אני אסתדר כלכלית. פחד אם אני ארגיש טוב וחס וחלילה זה לא יפגע בבריאות שלי. פחד שזה לא ייגמר לעולם וכל האנושות תגיע לאיזה שבר שלא יהיה ממנו חזרה. כל מיני סיפורים שיכולים לרוץ לנו בראש וגם מזינים אותנו בהם. זאת אומרת, אנחנו, זה לא איזה המצאה עכשיו שכל הדברים שאני אומרת, אף אחד מאיתנו לא שמע אותם. זה דברים שמפמפמים לנו. אם אנחנו רוצים, יש לנו את זה 24/7. אפשר להתחבר לסיפורים האלה במדיה, ברשתות החברתיות, בהפחדות, בהבהלות, בחרדות, בניתוחים, בסיפורים, במדיה, ובכלל. אז אנחנו רואים את זה. והשאלה, אם אנחנו יכולים רגע לעזוב את זה, לעזוב את מה שאומרים לנו, או מה שאנחנו שומעים, או מה שחברים שלנו חושבים, או המשפחה שלנו, או מה שאפילו אנחנו חושבים, ואיך שאנחנו מונעים ביום יום שלנו, איך אנחנו מתמודדים, איך אנחנו מאבדים את המציאות הזו. זה מאוד מעניין, כי מה שקורה עכשיו זה שאנחנו כאנושות מאבדים את המצב הזה. אנחנו מסתגלים לנורמה החדשה שמתקיימת כרגע בחיים של כולם. איך אנחנו מסתגלים לנורמה החדשה הזו? האם אנחנו מתמכחים איתה? האם אנחנו כועסים על זה? האם אנחנו מכחישים את זה? האם אנחנו מייפים את זה? האם אנחנו מתעלמים מדברים מסוימים ומנסים לדחוף את עצמנו בכוח לעבר משהו שהוא חיובי, שהוא רוחני, שהוא אופטימי? האם אנחנו מנסים מתוכנו להוביל את עצמנו או להתמקד במשהו אחר או במשהו שרק עליו יש לנו פיקסציה, מה שנקרא התקבעות, להתקבע על משהו ולהתאפס עליו, ממש להתאפס עליו ולא להיות מסוגל לזוז ממנו, זאת אומרת לפמפם אותו, להיכנס לתוכן הזה ולחפש להצדיק אותו. ותשימו לב שלכל תוכן שמתקיים כרגע, יש המון תכנים שמתקיימים בו זמנית בחיים האלה, במדיה, בכל מקום. יש מלא תכנים שונים, שונים לגמרי, מגוונים וסותרים אחד את השני. ועם זאת, הם כולם מתקיימים כל תוכן שתיכנסו אליו, בין אם זה קונספירציה, תיאוריות של קונספירציה, בין אם זה נתונים סטטיסטיים על התפשטות המחלה, בין אם זה הוראות איך להימנע מלהידבק, כל נושא הסטריליזציה והנגיף והתרופות והבעד והנגד ואיך להיזהר. כל תוכן שאתם תרצו להיכנס אליו, בין אם זה נבואות שמימיות למיניהן, סיפורים רוחניים שהם מסבירים את התקופה הזו. אני לא אומרת על כל, אני לא מדברת על שום דבר בשלילה או בחיוב, או אני לא תומכת כרגע בשום תיאוריה. אני רק אומרת, יש ריבוי של תיאוריות ושל סברות שמתקיימות כרגע. ובאיזשהו מובן, זה ממש טוב. זה ממש ממש טוב. כל עוד אנחנו לא מתקבעים על משהו אחד שאנחנו אומרים, כאילו בלב שלנו באיזשהו אופן לא מודע, אנחנו רוצים שזה יהיה נכון, אנחנו רוצים שזה יהיה אמיתי, אנחנו רוצים שזאת תהיה הגרסה הכי נכונה והכי אמיתית, ואז בשביל להפוך את זה לממשי ולאמיתי, אנחנו הולכים כל הזמן ומחפשים את התוכן הזה, ועוד חיזוקים ועוד חיזוקים שתומכים בסברה הזו. וזה לא בעיה, כי לכל סברה שיש כאן עכשיו, שמתקיימת, יש המון המון סימוכים ותמוכות. יש המון תמיכה בכל סברה, בגלל שאנחנו עכשיו נמצאים בריבוי אפשרויות. אנחנו כולנו נמצאים בריבוי אפשרויות תודעתיות, והן מתקיימות בו זמנית, ואיפה שתשימו את תשומת הלב שלכם בצורה שהיא מתקבעת על זה, זה יהפוך עבורכם לחוויה של מציאות ממשית. לא במובן הזה שאני אומרת כל מה שתחשבו עליו קורה. אני לא מדברת בפשטנות הזאת בכלל. אני מדברת על זה שאפשר לגרום לבן אדם, ובן אדם יכול לגרום גם לעצמו, להתקבע על תוכן מסוים ולא לחקור יותר תכנים אחרים, ולא להיות פתוח לתכנים אחרים, ולא להיות פתוח לדעות אחרות, רק למה שהוא מכיר או מה שהוא רוצה או מה שהוא לא נשלט עבורו. כי לפעמים זה בלתי נשלט. אם אתם מפחידים בן אדם ואומרים לו תיזהר, זה יקרה ככה, זה יקרה ככה, אז הוא כל הזמן מפחד מההפחדה הזו, והוא לא יכול להתרכז בשום דבר אחר. לעומת זאת בן אדם אחר שהוא למשל רואה את הדברים בצורה אופטימית, למשל נותן דוגמה אחרת, והוא אומר כן זה קורה לטובה, ככה עכשיו כולם, את כל המציאות עושה עכשיו ריסטארט, וכולנו נתחיל ממקום אחר, וזה יוביל אותנו למקום טוב ולפריצת דרך, שזו אופציה אגב, אני לא יודעת אם זה נכון או לא נכון, אני אומרת זו אופציה, כמו הרבה אופציות אחרות, ולפעמים בתוך בליל הרעיונות האלה, ואני קוראת להם רעיונות, יש את החוויה שלנו שנעלמת. זאת אומרת, אנחנו כבר הלכנו לאיבוד בתוך קונספטים, בתוך רעיונות, בתוך מקומות שנמצאים בראש שלנו, באינטלקט שלנו, בחשיבה שלנו, במיינד שלנו, ואנחנו לא בקשר עם הלב שלנו, אנחנו לא בקשר עם האינטואיציה שלנו, אנחנו לא בקשר עם תחושות הבטן שלנו, אנחנו לא בקשר עם הגוף שלנו ועם הנוכחות שלנו, וזה יכול להיות הדבר הכי מחליש בתוך התהליך הזה. כי מנגנוני הישרדות מביאים אותנו מהר מאוד למיינד, ומביאים אותנו מהר מאוד לחפש תשובות ובהירות, ויש מלא מלא, יש היצע מאוד גדול שנותן כביכול מענה לתעלומה או לדבר הלא ברור הזה. אנחנו רוצים לדעת מהר מאוד מה קורה, למה זה קרה ומה הולך לקרות. זה הטבע שלנו, אנחנו מחפשים ביטחון כבני אדם, אנחנו מחפשים ביטחון כבני אדם הישרדותיים, אנחנו רוצים לדעת שיש לנו ביטחון, שיש לנו קרקע בטוחה, והרבה פעמים אנחנו נבחר ליישב, תחשבו על המילה ליישב משהו, ליישב קונפליקט, ליישב תעלומה, ליישב דעה, ליישב, ליישב, מה זה ליישב? להתיישב, להתקבע, לא לזוז, להפסיק את התנועה, להתיישב על משהו, להתיישב על דעה, להתיישב על תפיסה, להתיישב על רעיון, להתיישב על תיאוריה, רק כדי שאני לא ארגיש שאני בטלטלה. והאמת היא שאנחנו בטלטלה. אנחנו בטלטלה. כי יש שינוי. והשינוי הוא גדול. והשינוי הוא גורף. והשינוי הוא קולקטיבי ואוניברסלי. זה שינוי פלנטרי, מה שקורה עכשיו לכל האנושות. וזה מטלטל אותנו. ואנחנו בטבע שלנו נוהגים להתמודד עם תנועה כזאת מטלטלת. אנחנו מנסים ליישב אותה. בין אם אנחנו מתמקחים, בין אם אנחנו מכחישים, בין אם אנחנו מייפים, בין אם אנחנו מקדמים איזה רעיון שם, נאחזים בישן שלנו. אני גם רואה הרבה התנהלויות של להיאחז במה שאני מכיר, ללכת לנסות להזיז את העבודה מפה לשם, או לשמור על איזה סדר יום, או לשמור על איזה שגרה, או לנסות כבר לעשות תוכניות קדימה ליום שבו נוכל לחזור לשגרה, אז כבר לבנות תוכניות ופרויקטים ורעיונות, איך אני חוזרת למה שהייתי קודם, או איך אני נאחזת בתפקיד שגילמתי עד עכשיו, אז אני צריכה לשמור אותו, אני כביכול צריכה לשמר אותו. אנחנו מנסים לשמר את מה שהכרנו עד עכשיו, כי זה מה שנתן לנו ביטחון, וזה מה שהכרנו כמי שאנחנו, או כעולם שאנחנו חיים בו. כי עבורנו, כבני אדם, מה שמוכר הוא מה שבטוח. וזה כמובן תפיסה של הישרדות. כי בתפיסת ההישרדות, מה שאני מכירה זה בטוח, מה שאני לא מכירה זה לא בטוח. אבל תתארו לכם שבן אדם גדל בבית שהיחס שם היה לא טוב. הייתה אלימות בבית, הייתה התעללות בבית, לא היה טוב. וזה מה שהבן אדם מכיר. אם ילד גדל במרחב שבו הוא הרגיש לא אהוב, לא רצוי, דחוי, כועסים עליי, מבקרים אותי, שופטים אותי, אז זה מה שמוכר לו. זה מה שנקרא familiar באנגלית. תחשבו שהמילה familiar זה כמו family. זה הדבר הכי קרוב, זה מוכר. זה מוכר כמו משפחה. ואם המשפחה שלי, לצורך העניין, הייתה לא מיטיבה, אבל זה מה שהרגשתי, זה התפקיד שאני גילמתי במשפחה, החוויה שאני לא מספיק טובה, לא מספיק אהובה, לא מספיק בטוחה, זה יהיה לי מאוד טבעי ומוכר ליצור קשר, אלא אם כן עברתי תהליך ריפוי, אבל אם לא עברתי תהליך של מודעות והתפתחות וריפוי, יהיה לי מאוד טבעי, נאמר, לעבוד בעבודה שהבוס שלי מתייחס אליי לא טוב, כועס עליי, שופט אותי, מבקר אותי, מנצל אותי בשעות עבודה ממושכות, לא משלם לי כמו שצריך, אף פעם לא מרוצה ממני. אני אוכל להישאר בעבודה כזאת המון זמן, בגלל שזה מוכר לי, בגלל שזה מרגיש לי בטוח, בגלל שזה מרגיש לי באופן מעוות, מוכר ובטוח. ובשביל לעבור למשהו אחר, זה יהיה לי מאוד מוזר. לעבור למקום אחר שבו מתייחסים אליי טוב ומתייחסים אליי בצורה שהיא מחברת אותי, מחזקת אותי, מכירה ביכולות שלי, משלמים לי טוב. אנחנו מתחילים לחבל במקומות האלה כי זה לא מוכר לנו. כדי לעשות ריפוי, כדי לעשות שינוי כבן אדם, עליי או עלינו להסכים לשנות את המוכר לנו ולהפוך אותו ללא מוכר, לכמה שפחות מוכר, זאת אומרת להרחיק אותו מהמרחב שלנו. נאמר, אם התרגלתי שצועקים עליי, אז זה צריך להפוך להיות לי לזר. זה צריך להפוך להיות זר עבורי שמישהו צועק עליי. זה צריך להיות לי מאוד צורם, או מאוד עובר את הגבול כשמישהו מדבר אליי לא יפה. זה לא צריך להרגיש לי טבעי. אם זה ירגיש לי טבעי בילדות, יש לי עבודה לעשות להפוך את זה ללא מוכר, להוציא את זה מהסיסטם שלי. ולהפוך את היחס האדיב, את היחס המכבד, את היחס התומך למשהו שהוא מוכר. מה שנקרא להפוך את המוכר ללא מוכר ואת הלא מוכר למוכר. וזה תהליך שהוא לא פשוט. הוא תהליך שהוא דורש המון המון מחויבות לעבור דרך דברים. זה נשמע פשוט. מה הבעיה? לא רוצה שיהיה לי יותר רע, לא רוצה שיהיה לי כואב. אז אני אבחר במה שעושה לי טוב, נכון? זה נשמע מאוד פשוט. כמה מאיתנו ניסו לעשות את זה במערכות יחסים, ניסו לעשות את זה בעבודה, ניסו לעשות את זה אפילו בעסק שלנו או במקום עבודה שלנו. בכל מקום רצינו תנאים יותר טובים, רצינו להתקדם, רצינו לעשות דברים שטובים לנו, שנכונים לנו, להיות במערכות יחסים שטובות לנו ותומכות בנו ואוהבים אותנו ואנחנו מרגישים שם טוב. ובכל זאת כל אחד מהדברים האלה זה חתיכת מסע, נכון? אם חלק מכם עשו קצת תהליכים, אתם יכולים לדעת שזה מסע. למה? כי יש לנו מקום שהוא לא מודע, שזה חלק מאוד משמעותי מהבחירות שלנו, התת מודע. והתת מודע שלנו מנסה לבחור תמיד את מה שהוא מכיר. זאת תהיה הבחירה האוטומטית, כי זה הולך על אוטומט. התת מודע הולך לעבר המוכר, הולך לעבר הידוע. אז גם כאשר יש שינוי ואנחנו לא מזהים. מה זה אומר? כמו השאלות שאמרתי מקודם. מה קורה? למה זה קורה? מה הולך לקרות עם זה בסוף? לאן זה הולך? כשאין לנו את התשובות האלה, אנחנו נתלשים מהקרקע הבטוחה והמוכרת שלנו. אנחנו נתלשים מכל המוכר והידוע, ואנחנו יוצאים מהאזור של הפמיליאריות. אנחנו לא באזור מוכר. כרגע כולנו לא נמצאים באזור מוכר. וזה מאוד מעניין אם אנחנו רק נעצור ונגיד, אוקיי, אנחנו לא נמצאים באזור מוכר. זה אזור שאולי קצת מתחיל להיות לנו מוכר כי עבר קצת זמן, וזה מתחיל להיות כזה, אוקיי, עוד יום ועוד יום, והימים הראשונים היו מאוד מוזרים בלי כל המסגרת, אבל אם אנחנו נסתכל, אנחנו קמים בבוקר וכבר יודעים שאנחנו לא קמים לעבודה או למסגרות שלנו. אנחנו כבר יודעים שהיום הזה מתנהל כמו השבוע האחרון וכמו השבועיים האחרונים ולא כמו לפני חודשיים. יש בנו משהו שכבר מתחיל לעכל ולהטמיע ולאבד את המציאות. ומאוד יכול להיות שהמציאות הזאת היא מציאות זמנית, היא מציאות מעבר לעבר מציאות אחרת שתיוולד ממנה. אבל כרגע זה המצב. כרגע זה המצב. ולכל אחד יש מה להגיד בעניין. אבל האמת היא שזה לא משנה. זה לא משנה כרגע. מה שמשנה זה כמה אנחנו מסכימים לצאת מהרעש בחוץ. והרעש בחוץ הוא לא רק מחוץ לבית שלנו, אלא כל דבר שהוא מחוץ לסנטר שלנו, למרכז הפנימי בתוכנו, לליבה, ללב, לנוכחות שלנו הפנימית. כל דבר שנמצא מחוץ לנו, הוא בעצם יכול להיות דעה, אנרגיה, התנהגות, כל דבר, תחושה, אווירה, כל דבר שנמצא מחוץ לנו, הדבר שסובב אותנו, זה האזור, זה בעצם הסביבה שלנו, והסביבה היא לאו דווקא הסביבה המיידית שאנחנו גרים בה, אלא זה יכול להיות גם הסביבה שאנחנו מבלים בה, כמו באינטרנט, במדיה החברתית, זה גם סביבה שאנחנו מבלים בה. זה שאנחנו לא נמצאים מחוץ לבית, זה לא אומר שאנחנו לא מסתובבים בכל מיני אזורים שאני קוראת להם הסביבה שלנו. הסביבה שלנו והתוכן שאנחנו נחשפים אליו באופן רצוף, זה מה שמכתיב את החוויה שלנו. זה מה שמכתיב את חוויית החיים הנוכחית שלנו. בעצם אנחנו יכולים כולנו לחיות במציאות קולקטיבית, זאת אומרת שכולם מדברים על אותו דבר, כולם חווים את ההשלכות של אותו דבר, החוקים חלים על כולנו, אבל בתוך מסגרת זו, בתוך הסיפור הזה, יש את החוויה היחידנית, הפרטנית של כל אחד מאיתנו. יש את החוויה הייחודית לכל אינדיבידואל מאיתנו, איך הוא חווה את התקופה הזו. וזה מאוד מעניין להסתכל איך אנחנו מעכלים, מאבדים ומטמיעים את התקופה הזאת, את החוויה הזו. איך היא משפיעה עלינו, איך אנחנו מרגישים, ואיזה תפקיד אנחנו מגלמים בתוך החוויה הזו. אם היינו מסתכלים החוצה, שוב כמו שאמרתי קודם, לוקחים זום אאוט, מסתכלים על איך אנחנו מתנהלים ביום שלנו, במהלך היום, עם התחושות שמלוות אותנו, עם איך שאנחנו מרגישים, עם האנרגיה שלנו, עם הפעולות שלנו, איזה תפקיד אנחנו מגלמים, ועם איזה תוכן אנחנו מזדהים. ואני לא מנחה אתכם לתוכן מסוים להזדהות איתו או לא, אני רק מזמינה את כולנו לפקוח את העיניים מההרגל הישן מאז ומתמיד שלימדו אותנו מאז שהיינו ילדים להיות במצב היפנוטי. להקשיב למה שמלמדים ולמה שעושים עליו פרופוגנדה, מה שמחלחל לתאים שלנו ומכתיב לנו את התחושות ואת האנרגיות, כי זה מאוד קל להסתכל על המציאות החיצונית ולהגיד, יאללה, איזה דבר זה, איך זה עצר לי את החיים, איך זה הדבר הכי גרוע שקרה לנו, או כל מיני דברים שאנחנו עושים פרשנות למה שקורה בחוץ, ואיפה זה פוגש אותנו, זה בעצם פוגש אותנו בלי שום תהליך פנימי מודע שמוביל את עצמו מבפנים, שהוא ער, שהוא יכול גם להסתכל חוץ על הסיפור ולהטיל בו ספק ולהגיד, זה פשוט סיפור שהרבה הרבה אנשים נכנסים אליו, מזדהים איתו ומאמינים בו ומתחזקים אותו ומפמפמים אותו עד שהוא נהיה מציאות. וזה מדהים כי מציאות, תחשבו על המילה, אני אוהבת מאוד להסתכל על שורשים של מילים. המילה מציאות היא גם מה שמצוי והיא גם מה שאנחנו ממציאים. זאת אומרת, המילה מציאות היא לא בהכרח נושאת איתה את התוכן של אמת, כמו מילים אחרות, כמו ריאליטי, שזה כאילו מציאות, אבל זה לא, ריאליטי זה כאילו ריל, אמיתי. ומציאות באה מהמקום של שאפשר להמציא משהו ואפשר לפמפם אותו ואפשר להתמצא בו מאוד ולחקור אותו ולנתח אותו וללמוד אותו ולקרוא אודותיו ולקרוא עוד מחקרים שתומכים בו עד שאנחנו מתמצאים בסביבה הזו ואנחנו קוראים לזה מציאות. אבל גם למציאות הזו יש הרבה דרכים לחוות אותה, יש הרבה רבדים והרבה לבלים, הרבה רמות שניתן לחוות אותה, את אותה מציאות. והשאלה, איפה אתם, איפה אנחנו ממקמים את עצמנו במציאות הזו? מציאות החיצונית מתקיימת, ההכתבות חלות על כולנו, אבל שוב אני חוזרת לשאלה ששאלתי אתכם בפרק הקודם, מה קורה לי בתוך זה? וזה בסדר אם אנחנו לא יודעים איך לפרש את זה, או איך לראות את זה, או איך להרגיש כלפי זה, או איך ליישב את זה, שוב, ליישב את הבלבול הזה בתוכנו, וליישב את זה בתור משהו שהוא מוצק. בתור איזו תפיסה שהיא מוצקה ואומרת, הבנתי, פירשתי את המציאות, הבנתי א', ב', ג', ובתוך זה אני משתלבת ג', ד', ה'. ואז סידרנו לעצמנו את המציאות. יש אנשים שכבר ארגנו לעצמם את המציאות החדשה, והם כבר יודעים איפה הם ממוקמים בתוכה. אני יכולה להגיד לכם שזה לא הישג בעיניי. זה לא הישג שמקדם. אם כבר התיישבנו, ואם כבר הכל ברור לנו, ואם כבר, ואנחנו מאופסים כבר, וארגנו את הכל, ומיהרנו לארגן, בלי לעבור איזשהו תהליך, סביר להניח שאנחנו נמצאים ברמה של איזושהי הישרדות, ראשונית. מצאנו לנו מקום להתיישב בו, אבל, כדי להגיע לרמה של, מפגש עם, תהליך ושינוי, ברמה שאנחנו מעמיקים ומסכימים לעשות את המהפך, את השינוי שהוא לטווח רחוק והוא רחב והוא עמוק, צריכה להיות לנו הסכמה כבני אדם לא להתיישב כל כך מהר על תפיסות, לא למהר ליישב את הפער בינינו לבין המציאות החדשה. לבין מה שקורה כעת. ואם יש שם איזו הסכמה להיות באזור הרעוע הזה שעדיין לא יצר שם קרקע מוצקה ופשוט להיות. ומכיוון שאין לנו הרבה מה לעשות, אז בואו רק נסכים לתרגל. אני לא יכולה להגיד לכם שאני כל היום מהבוקר עד הלילה נמצאת בהווה, אבל כשאני שמה לב שהמוח שלי מתרוצץ בעבר, בארגון של העבר לפני שזה התחיל, או בתכנון של העתיד אחרי שזה הסתיים, אני מבינה שזה חסר טעם בשלב הזה, בגלל שהאנרגיה הכי זמינה כרגע עבור כולנו, זאת ההסכמה להיות בהווה. וכשאנחנו נלכדים בתפקידים, מה שיעזור לנו לא להילחד בהם, זה ההתבוננות, והשאלה היא, איזה תפקיד אני כרגע מגלמת, והאם אני רוצה להמשיך לגלם אותו. כי יש תפקידים שממש עושים לנו טוב לגלם אותם. אבל אני רק מזכירה לכם, מפרקים קודמים שדיברתי על תפקיד, שתפקיד ותפקוד זה קשור להתיישב מהר על הישרדות כדי לתפקד. כדי לתפקד. וכשאנחנו מתפקדים, אנחנו כמו מתייצבים, אנחנו מתפקדים למשהו שהוא פונקציה. זה מצחיק, אני משתמשת באותה מילה בלועזית, פונקציה, תפקוד. אבל זה רק כדי לסבר את האוזן. זה סוג של פונקציה, זה תפקוד. זה לא הוויה, זה לא משהו שמחובר לאני האותנטי. האני האותנטי לא נושא איתו תפקידים. הוא נע כמו מים שמשנים צורה ביחס למה שקורה, ויש בו הרבה 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 גוונים, ויש בו הרבה הרבה איכויות. וגם אם האיכויות האלה הן סותרות אחת את השנייה, זה בסדר, כי זה האני האותנטי, הוא שלם. תחשבו על אני אותנטי של 360 מעלות, ולא של משהו מצומצם שהוא כמו טייפקאסט, כמו שמלהקים לתפקיד שחקן, אז הוא שייך לטייפקאסט הזה, לאופי שבדרך כלל מלהקים אותו לתפקידים האלה ולא לתפקידים האלה. ברגע שאנחנו מתייחסים ככה לעצמנו, אנחנו לא מאפשרים לעצמנו לחוות את כל האני האותנטי שלנו ולחוות עוד צדדים. ומה ששימו לב שקורה בתקופה הזו, זה שהרבה תפקידים ומיתוגים וטייפקאסטים מתפרקים ולא מחזיקים, כי זה שייך לאני המקובע לתפקידים. למשל, לאורך השנים, אנשים שהיו בפרונט של המדיה, היו נחשבים לפרפורמרים, לשחקנים, לאומנים, לאנשים שהם פרפורמרים, הם יוצאים החוצה, אנשי מדיה. וכעת אנחנו נמצאים במצב שהאנושות פסקה מהמצב היצרני, הפרודוקטיבי. כל כך הרבה אנשים היו עסוקים בלהיות יצרנים ופרודוקטיביים, ולייצר עוד ועוד ועוד דברים בכל העבודות וכל המרוץ החיים הזה. והייתה קבוצה קטנה, שהיא בעצם לא הייתה כזאת קטנה, אבל היא הייתה קבוצה קטנה ביחס לכלל האנושות, שהיא הייתה קבוצה יצירתית. אנשים שהם אומנים, אנשים שהם בפרונט של יצירה, וביטאו את עצמם ובהרבה הרבה הרבה צורות. וגם היצירתיות בעשורים האחרונים נפגעה, כי היצירתיות הפכה להיות גם כן יצרנית, ואז צריך להמציא כל הזמן עוד יצירתיות ועוד יצירתיות אל מול הדרישות של היצרנות בתחום המדיה. אז כל היצרנות הזאת נפסקה ונעצרה. ומה שקורה, שאחרי השוק הראשון, כל כך הרבה אנשים, אני ממש רואה את זה, זה מדהים וזה מרגש אפילו, כל כך הרבה אנשים שהם כאילו לא ממותגים בתחום של אומנות, בתחום של פרפורמרים, הם מביאים את עצמם מתוך היצירה שנובעת מהם. הם פשוט, אני רואה סרטונים שאנשים מעלים ובדיחות ופוסטים וכל מיני צורות ביטוי. מדהים, פשוט מדהים לראות את זה, כמה יצירתיות יש באנושות, והיא כבר לא נחלתם של אנשים שעוסקים באומנות או נחשבים לאנשים שהם פרפורמרים או אושיות תרבות או whatever. או אנשים מפורסמים. שימו לב, זה ממש, היצרנות נעצרה והיצירתיות התחילה לנבוע. מתוך זה שהרבה תפקידים לא יכולים כבר להחזיק מים, כי אין מה לעשות איתם. אין להם תפקיד, לא יכול להחזיק את עצמו. תפקיד זה לא האדם. למשל, בעברי הרחוק הרחוק, הייתי פעם שחקנית. למדתי משחק ושיחקתי קצת. ובתוך המקום הזה, אני זוכרת שבתקופות שהיו מבחינה כלכלית, היה לי פחות פרויקטים במשחק, אז מלצרתי בשנות ה-20 שלי. וזה נהיה מין בדיחה כזאת שצחקתי על ה... כששואלים אותך, הייתי אומרת, וואי, כשאתה שחקן, ושואלים אותך, מה אתה עושה בחיים, שחקן, ואיפה אתה משחק עכשיו? כרגע אני לא משחק, וזה מרגיש כאילו אתה מזויף, כי כאילו אם אתה לא משחק, אז איזה מין שחקן אתה, כן? ואמרתי שמלצרות זה די דומה למשחק. כי אם היו שואלים אותי, למשל, בתקופה שגם שיחקתי בהצגות, וגם בעיקר בהצגות ילדים, וגם מלצרתי, אז היו שואלים אותי, מה את עושה בחיים? הייתי אומרת, מלצרית. בשביל הבדיחה בחרתי להגיד את המלצרית. כן, איפה את ממלצרת עכשיו? אז אמרתי, לא כרגע. כרגע אני משחקת בהצגת ילדים, אבל בעיקרון אני מלצרית. זה תפקיד שאם אתה לא עובד בו, אז בחוויה אתה בעצם, אז אתה לא עוסק בזה, אז זה כאילו לא מתקיים. וזה די מוזר, כי זה לא נכון. זה ממש לא נכון. אם בן אדם הוא יצירתי ובן אדם הוא אומן, אז יש תקופות שהוא לא עובד בזה ולא עוסק בזה, אבל אף אחד לא יכול לקחת לו את האומנות שלו ואת היצירה שלו ואת הכישרון שלו. אבל איכשהו אנחנו נהיינו בתוך החברה שלנו, חברה שמקשרת יצירה ליצרנות. אם אני לא מייצרת משהו, אז אני לא יצירתית. וכרגע מה שאנחנו רואים זה שאין בשביל מה לייצר, אין פרויקטים שמקודמים מבחינת קריירה, אבל יש המון יצירה שבא לשם היצירה, לא לשם היצרנות ולא לשם העסקים, ולא כי מישהו הזמין את זה, ולא כי מישהו משלם על זה, ולא כי מישהו מנסה להתקדם באיזושהי קריירה, אלא כי פשוט בא לו לעלות סרטון עם המשפחה שלו, שהם צוחקים או שהם רוקדים או שהם שרים או whatever, ומעלים את זה כי בא להם, כי זה כיף להם, כי זה נחמד. זה משהו שהתחיל כבר במדיה, בסטוריז ו... שאנשים משתפים, אבל עכשיו יש משהו שהוא פשוט נפתח לכולם, שיצירתיות זה בעצם הטבע שלנו כבני אדם, והוא מתחיל לקבל מקום דרך הדבר הזה. אז זאת דרך אחת, אני רק נותנת סתם איזה מין הסתכלות אחרת על התפיסה הזו שהכל נעצר. כי אם אנחנו מתרגמים את הכל נעצר, אנחנו מסתכלים על זה ברמה הכלכלית, אנחנו מסתכלים מה שלא משלמים עליו ומה שלא רוכשים אותו, אז זה חסר ערך כביכול. אבל תשימו לב באיזה שפע אנחנו נמצאים מבחינת יצירה, ובאיזה שפע אנחנו נמצאים מבחינת מנוחה, ובאיזה שפע אנחנו נמצאים מבחינת זמן. זמן זה משאב מאוד מאוד משמעותי על פני כדור הארץ. עד לפני חודשיים הרבה מאיתנו התלוננו באופן רצוף במשך שנים שאין לנו מספיק זמן. זה משאב מאוד מאוד משמעותי ומאוד חשוב. ואם אנחנו מסתכלים על זמן בתור משאב שהוא נמצא כאן ויש לנו אותו, ואנחנו יכולים גם ליהנות מזה שיש לנו זמן, גם אם לא במרכאות ננצל אותו עד תום ונשתמש בו לייצר עוד דברים, במקום להיות באיזה מקום של קיימות, של מה שנמצא, וליהנות ממה שנמצא. וגם אנחנו לא נהנים, פשוט לאפשר לעצמנו להרגיש איך זה להיות כשהזמן לא בורח, איך זה להיות בתוך חוויית חיים שאנחנו לא רודפים אחרי הזנב של עצמנו, שאנחנו לא מתרוצצים מהרגע שאנחנו פוקחים עיניים עד הרגע שאנחנו הולכים לישון. אנחנו לא מנסים להספיק, תחשבו על המילה להספיק, לא הספקתי. ספיק, להספיק, זאת אומרת אין מספיק, אין מספיק. הספק, שוב יצרנות. ולעומת באותו שורש יש את המילה מסופק. מסופק זה לא רק להספיק, מסופק זה גם שבע רצון, זה גם שובע, זה גם שפע. אז יש לנו פה חוויה שמתקיימת בתוך, תחת הכותרת הגדולה, משבר הקורונה. יש כל מיני צבעים וגוונים שמתקיימים בו זמנית, ואפשר להיכנס לעוד תכנים ועוד תכנים, אין סוף. אני רק פתחתי פה כמה windows בודדים לחלוטין. אני מזמינה אתכם, אם אתם יכולים לראות איך זה השפיע על החיים שלכם, ומה אתם מגלים בתוך עצמכם. זה מאוד מעניין. מה אנחנו מגלים בתוך עצמנו, ואיזה תפקיד אנחנו מגלמים, ואיזה תפקיד אולי אנחנו לא רוצים לגלם אותו, אולי אנחנו רק רוצים לחקור בלי להתקבע ובלי להתיישב על שום תפקיד. זה יכול להיות מאוד מאוד מעניין. אז זה משהו שאני רוצה להזמין את כולנו בתור חוקרים, חוקרי תודעה, בתור בני אדם שנמצאים במסע, שאנחנו רוצים להתעורר מההיפנוזה שהולכת לפי מה שאומרים לנו, כמו השם של הפודקאסט, מה שלא לימדו אותנו בבית ספר, כי מה שלימדו אותנו בבית ספר ומה שלימדו אותנו מאז ומתמיד, ואני דיברתי על זה בהרבה פרקים קודמים, על העניין הזה של ההיפנות הזה, ההיפנות הקולקטיבי שאומרים לנו מי אנחנו ומה אנחנו, שהשיקופים אלינו הם שיקופים שלא בהכרח תרחו להכיר אותנו ולהבין מה עובר עלינו, ולא באמת מתעניינים ולא באמת קשובים, אלא אומרים לנו, אתה ככה, את ככה, מאז שהיינו ילדים. וגם היום אומרים לנו, המצב הוא ככה, אתם ככה צריכים לעשות, ככה המצב, זה מה שיש, זה מה שהולך להיות. ושוב, זה כל מיני פימפומים שהם אמת חלקית. ועלינו מוטלת האחריות לגלות עם מה אנחנו מסכימים, או מה מושך אותנו להתעמק בו יותר, ומה פחות. ואין דרך אחת לחקור את המציאות שלנו, אין דרך אחת לחקור את המציאות הקיימת, ולכן ההזמנה היא להישאר בתודעה פתוחה, להישאר בתודעה סקרנית ופתוחה, ואפילו מרותקת מה... וואו, ממה שקורה, ממה אני מגלה. זה כמו מגלי ארצות. זה, אין לזה סוף. אם אנחנו סבלנים, סקרנים ופתוחים, ולא באים מהמוד שמנסה להתקבע, אפשר גם לא להתקבע, ואפשר ללמוד הרבה מתוך ריווח. תחשבו שוב על המילה שפע ורווחה, כמה זה קשור לריווח. כאילו תחשבו שהראש שלכם, כמו שאומרים, תפתח את הראש, כדי שמשהו חדש ייכנס, אז תראו איזה מדהים זה ככה לרווח את עצמנו דרך הנשימה, להסכים ככה להרפות ולהתקרקע ולשהות ולא לנסות להגיע לשום מקום, זאת אומרת להיכנס לתוך המרחב הפנימי שלנו בלי אג'נדה. באג'נדה הזאת אנחנו בעצם סוגרים את עצמנו. כשאנחנו באים עם אג'נדה, אני רוצה להבין מה קורה לי עם זה וזה, מה הולך להיות איתי, מה אני צריכה לעשות כדי ש... יש מדיטציות כאלה, אבל יש להם אג'נדה, והן לא מאפשרות פתיחה אמיתית של תודעה, הן לא מאפשרות חקירה. הן כמו איזה מין תשאול בגוגל, איך אני עושה ככה וככה, שאלות ותשובות, אנחנו יכולים לקבל תשובה מתוך מדיטציה כזאת. אבל בואו נסתכל על זה במובן הרחב. יש לנו זמן, חברים, יש לנו היום זמן שלא היה לנו, אולי מאז שנולדנו. מאז שנולדנו אנחנו חיילים בתוך מסגרות, בגנון, בגן, בבית הספר, בצבא, בעבודה, בלימודים, בנישואים, בהורות. אנחנו כל כך הרבה שנים בחיים שלנו, בתפקידים, בהמון תפקידים. וכרגע חלק מהתפקידים שלנו נעצרו. וזה יכול להכניס אנשים שיתרגלו להגדיר את עצמם ואת הזהות שלהם ואת הערך שלהם דרך התפקיד שהם מגלמים. וכשהתפקיד הזה מועט או נעצר או מתפרק, הרבה מאיתנו יכולים להיכנס לפאניקה ולנסות להיחס בשברים של התפקיד שהתפרק, רק כדי שתהיה לנו זהות כמו שהכרנו את עצמנו עד הלום. ומי אנחנו בלי התפקידים האלה? מי אנחנו בלי הטייטל? מי אנחנו בלי העשייה הזו? מי אנחנו בלי התפקוד הזה והתפקיד הזה? מי אנחנו בתוך זה כשאנחנו טורפים את כל הקלפים מחדש ומתחילים ממקום שנפתח רגע ושואל, אוקיי, אז מי אני עכשיו? לא מי אני הולכת להיות, מי הייתי עד היום, אלא מי אני? איך אני חווה את עצמי? עכשיו, כרגע, בלי למתג, בלי לקבע, בלי למצק שום דבר, לתת לכל להיות בזרימה, בתנועה, כדי שמשהו יהיה בזרימה ובתנועה הוא צריך להיות יותר אוורירי, יותר קל, פחות דחוס, פחות מוצק. אולי במצב של צבירה, של גז, של מים, אבל לא של קרח, לא של משהו מוצק. אנחנו מסתכלים על ה-H2O, למשל, על מים שיש להם שלושה מצבי צבירה, אז היינו רוצים לעברר את זה כמו גז או מצב צבירה של מים, שזה יש לו תנועה. כשאנחנו מקובעים ומוצקים, קשה מאוד לעשות שינוי, וכל החיים שלנו אנחנו שומעים אנשים, את עצמנו ואחרים, רוצים שינוי, רוצים שינוי, רוצים שינוי, אבל מתקשים מאוד להרפות מהמוכר, מהמוצק והידוע, ולתת לשינוי לקרות דרך זה שהוא ממיס ומעדה את המוכר המוצק. ותסכימו איתי שצריך הרבה אומץ להרפות. אנחנו התרגלנו שאומץ זה תכונה, זו תכונה, זאת אנרגיה שנדרשת לפריצת דרך, לעשות פעולה קשה, לזנק, לקפוץ על הזדמנות, לעשות משהו בעניין, לפרוץ איזה משהו, להשיג משהו. האם יש לנו אומץ להרפות? להרפות מהמבנים הישנים שמתפרקים. הם מתפרקים, זאת עובדה. אני לא יודעת לאן הם מתפרקים ולמה הם מתפרקים. הנה, גם נפו מסכים. נפו לקח את הצעצוע שלו ומצפצף איתו להסכמה. אתה מסכים איתי, נפו, שהמבנים מתפרקים? תכף הוא יענה לי על זה, הוא רוצה לחשוב קצת. אז מה אתה אומר? כן, הוא אומר שכן. אני מקווה ששמעתם את הצפצופים ולא רק אני שמעתי אותם. אז למי מכם שרוצה להצטרף אליי לכניסה פנימה, אני מזמינה אתכם להצטרף לכניסה פנימה כדי לחקור קצת בתוכנו מתוך הקשבה, אם אנחנו מוכנים לראות מה קורה בפנים. בלי אג'נדה, בלי לנסות להוביל איזשהו מהלך, לבוא עם הקשבה, עם רכות, עם חמלה, עם מבט אוהב ורך, כלפי החוויה שלנו כבני אנוש בגוף, שעוברים עכשיו תקופה מאתגרת, מעניינת, לא מוכרת, מטלטלת, מפרקת. ואולי גם בונה, אנחנו לא יודעים. אנחנו רק יכולים לדעת את עצמנו. לא סתם כל כך הרבה אנשים מצטטים את המילים שכתובות בכניסה למקדש בדלפי, ביוון. Know thyself, דע את עצמך. כי בסופו של דבר, מה שנותר לנו ללמוד ולדעת, זה לא מבחוץ את מה שלימדו אותנו בבית ספר, או מה שעדיין ממשיכים ללמד אותנו בבית ספר של המדיה, אלא לדעת את עצמנו. ולא סתם כל אדם הוא עולם ומלואו. כשאנחנו לומדים את עצמנו מתוך חקירה שהיא באה מהקשבה. הקשבה פתוחה ורכה וסקרנית ולא שיפוטית. אז כשאנחנו באים מהאנרגיה הזאת של הקשבה לעצמנו, יש לנו אפשרות לגלות מחוזות בתוכנו שאולי לא היינו מגלים אם היינו מנסים להזין את עצמנו מבחוץ. כי ככה למדנו שלומדים מבחוץ. לומדים תואר, לומדים באוניברסיטה, לוקחים קורס, לומדים משהו אצל מישהו. אבל מה אם גם כל מה שאני מדברת פה עליו, אני לא מלמדת, אני רק מזכירה לי ולכם בכל, להיכנס פנימה וללמוד את עצמנו מתוך היותנו נוכחים בתוך הגוף שלנו, בחוויה שלנו, מתוך הקשבה דוממת. אחד הדברים שמאוד עוזרים זה ממש לשבת ולא לזוז. לא לשבת סטיף נוקשות ולא לזוז כמו עמוד דום, אבל לשבת בנינוחות, ברכות, ולהתרכז בנשימה ולעצום עיניים כדי לפרוש מכל הגירויים מבחוץ. וכשאנחנו גם לא זזים, אנחנו מפסיקים את כל התנודות ונותנים לעולם הפנימי להתחיל להראות לנו מה קורה בפנים. ויכול להיות שבתוך העולם הפנימי אנחנו נגלה הרבה שערות והרבה קשיים, זה לא משנה מה יעלה שם. מה שחשוב זה שאנחנו שם, שאנחנו מתבוננים, שאנחנו קשובים, שאנחנו חווים ושאנחנו לא מתנגדים, שאנחנו נכנעים, שאנחנו מסכימים ושאנחנו לא מנסים להוביל את זה לאנשהו. אנחנו פשוט מסכימים. אז בואו נתחיל. קחו נשימה עמוקה ונשפו. הנשימה באה לרווח אותנו מבפנים ולסייע לנו להרפות, כי השאיפה היא התמלאות באנרגיה חדשה, בחמצן, באנרגיית חיים שהיא בתנועה, שזה אוויר. וכשאנחנו נושפים, אנחנו שוטפים בעצם עם הנשיפה את כל הגוף שלנו ומחדשים את הזרימה של החמצן ומפנים את הישן, את הפחמן הדו-חמצני מהגוף. ברמה הביולוגית אני מדברת, וגם ברמה האנרגטית. הנשימה היא מתנה מאוד מאוד גדולה. בכל רגע שאנחנו נושמים, היא מזכירה לנו שאנחנו כאן ועכשיו מתקיימים, חיים, קיימים. ועוד דבר שיכול לסייע לנו בתשומת הלב אל הגוף, בעיקר לפלג הגוף התחתון, כפות הרגליים נוגעות באדמה, אם אתם יושבים על כיסא, או אם אתם יושבים על הרצפה או על מזרן, בישיבה מזרחית, אז אתם מרגישים את כפות הרגליים נוגעות בקרקע, את עצמות הישיבה נוגעות בקרקע. אם אתם שוכבים, אתם מרגישים את כל הגוף שלכם. אם אתם שוכבים על הגב, אתם מרגישים את כל הגוף האחורי, את כל הגב ואחורי הרגליים והראש מונחים ונצמדים לאנרגיית הגרביטציה, האדמה, שמעגנת ומהדקת אותנו למושב, למיטה, לשטיח, למזרן, לכל מקום שאנחנו יושבים עליו, שוכבים עליו, נשענים עליו, אנחנו מרגישים את הגרביטציה, את הכבידה, את כמה אנחנו בעצם מעוגנים ומאורסלים על ידי האנרגיה של האדמה, שאנחנו לא באמת בטלטלה, שימו לב. אם אנחנו כאן נוכחים ברגע הזה, הכל בסדר. אנחנו לגמרי נחים וסטטים ומעוגנים היטב. יש לנו עוגן. בעצם זה שאנחנו בקשר עם תחושת החיים, בישיבה או בשכיבה, בקשר עם הקרקע. נמשיך לנשום ונמשיך להיות בתשומת לב לגוף שנעשה יותר ויותר כבד ונענה יותר ויותר לאנרגיית האדמה, לגרביטציה. אנחנו יכולים לפתוח את עצמנו בהקשבה דרך כל התאים, לא רק דרך האוזניים, לצליל. ושוב להקשיב לצליל עד שהוא נמוג. מה שלומכם? איך אתם מרגישים? בואו נשאל את עצמנו. מה שלומי? איך אני מרגיש? איך אני מרגישה? איך זה בשבילי התקופה הזאת? האם יש משהו שאני פוחדת ממנו? האם יש משהו שאני פוחד ממנו? מהו? איפה זה בגוף? זה בסדר לפחד, זה בסדר להרגיש את כל הרגשות שלנו, אנחנו לא צריכים להכחיש שום דבר. רק לפגוש את זה ממקום ש... רואה את זה, מסכים לזה, לא מתנגד, לא מנסה לשנות, לא מנסה לסדר. תראו משהו שהוא פתוח, שהוא רחב, שהוא מכיל, שהוא מחבק בתוככם את מה שיש. וגם סקרן ורוצה להבין אתכם. לשם שינוי, הפנייה היא פנימה. היי, הגוף שלי והנפש שלי מספרים לי מה קורה, מה קורה בתוכי. יכול להיות שאני אולי לא פוחד או לא פוחדת. אולי יש שם אפילו תחושה כזאת של מוזר. אולי משהו לא מוכר. אולי אני לא יודעת איך לתרגם את זה. כי זה לא מוכר. כי זה חדש. כי זה משהו שאף פעם לא הרגשתי אולי. או הרגשתי ואני לא זוכרת מתי. הכל יכול להיות. הכל יכול להיות. מה שחשוב זה לנשום, להקשיב, ולהסכים להיות יותר ויותר בתוך הגוף. תדמיינו שהמוח שלנו כמו אמבטיה מלאה ברחשים, כמו ג'קוזי כזה תוסס, המון אקשן, קודח, כמו איזה תבשיל כזה שמבשל כל היום רעיונות. ולאמבטיה הזאת, הפעילה הזאת, יש פקק בגרון שאפשר להוציא את הפקק הזה ולתת לה מים בראש להתנקז במורד הגוף עד לכפות הרגליים, לתוך האדמה, להתנקז לתוך האדמה. אז בואו ניקח נשימה עמוקה, שאיפה, ותראו איך הפקק הזה משתחרר. וכל הרעש בראש מתנקז במורד הגרון עם הנשיפה. במורד הגרון עם הנשיפה, במורד בית החזה. עם הנשיפה, קחו עוד שאיפה, אם הנשיפה לא מספיק ארוכה, אז קחו עוד שאיפה. ונשפו ותנו לאמבטיה הזו להמשיך להתנקז במורד הגרון ובית החזה והשרעפת, במורד הבטן, במורד האגן, הירכיים, הברכיים, שוקיים, קרסוליים, במורד כפות הרגליים לתוך האדמה. ותרגישו את התנועה של הניקוז יורדת מהקודקוד דרך הפקק הזה שהשתחרר במורד הגרון, בית החזה, שרעפת, בטן, אגן, במורד הרגליים, עד לכפות הרגליים לתוך האדמה. תהיו כבדים. בואו נסכים להיות כבדים ולא יצרנים. בואו נסכים להיות בחוסר תנועה במקום בתנועה. בואו נלמד ביחד להקשיב לעצמנו ולא ללמוד את זה ממישהו אחר. בואו נלמד את עצמנו, כמו לספור עד 10, כמו שלימדנו את עצמנו לספור עד 10 ולא להתפרץ. אנחנו יכולים לאמן את התודעה שלנו להיות יותר ויותר קשובה לעצמי, למה שקורה בתוכנו. וגם אם הרבה מידע, אנחנו מופצצים בהרבה מידע מכל כיוון, זה מעניין של רגע בואו נעצור, של רגע ננוח, רגע ננשום, נרפה, נתקרקע. ואחרי שקצת קצת התקיילנו, אם יש איזה נושא שמטריד אותנו, אנחנו יכולים לבדוק בגוף, לא ללכת לראש, לבדוק בגוף, לעשות סריקה בגוף ולשאול את הגוף שלנו ואת הלב שלנו ואת הגוף הפנימי, את התחושות הפנימיות, את האנרגיה הפנימית שלנו. מה התוכן של הנושא הזה שעכשיו הופגזתי בו, או הדבר הזה שמטריד אותי? איך אני מרגיש לגבי זה? איך אני מרגישה לגבי זה? איפה זה מהדהד בי, מעורר בי הסכמה, התנגדות, בלבול? מה זה מעורר אצלי? מה זה מעורר אצלי? לאיזה תפקיד אני נכנסת בהתייחס לתוכן הזה? מעניין. כשאנחנו סקרנים, אנחנו מתעניינים, אנחנו לא מתנגדים, מסדרים, מתפקדים. אנחנו, זה מעניין. כל נושא אפשר לבדוק בתוכנו, במקום לרוץ ולהריץ את זה בינינו ולפמפם ולהצית עוד תכנים שלא בדקנו. ותסמכו על עצמכם, חברים יקרים שלי, תסמכו על עצמכם. אם משהו מרגיש לכם מקווץ ולא נעים, זה לא תואם אתכם, זה לא מתאים לכם. תסמכו על עצמכם אם משהו או מישהו או איזושהי התנהגות גורמת לכם להרגיש קיבוץ ולא נעים, זה אומר שאתם לא רוצים את זה במרחב שלכם. זה אומר שפה הזמן לשים גבול ולא להכניס כל דבר לתוך המרחב שלכם. אתם לא מסננת, כי אפילו מסננת מסננת. אבל לפעמים בהתייחסות למסננת יש בה כל כך הרבה חורים שכל כך הרבה דברים יכולים לעבור ולהיכנס לתוך המרחב הפנימי שלנו. אז בואו בתקופה הזאת למען עצמנו, בואו נתחיל בזה. כל אדם אחראי לתדר שלו. כל אדם אחראי למרחב הרגשי שלו. כל אדם אחראי לאקולוגיה הפנימית שלו. וכל אחד מאיתנו אחראי להיגיינה האנרגטית שלנו. זו אחריות שלנו. וכשאנחנו לוקחים אחריות על עצמנו, אז במפגשים עם אחרים אנחנו יכולים לקחת אחריות על האנרגיה שאנחנו מביאים איתנו למרחב המשותף. נאפו מסכים שוב. נאפו זה טעים? בדיוק ליקק לו איזה חטיף עכשיו. אז חברים, אני שולחת לכולם חיבוק, חיוך, נשימה. הרבה אהבה. גם ממני וגם מנאפו שהתעורר עכשיו בשינה. ואתם יכולים להמשיך אם אתם רוצים, להמשיך את הפנימה שלכם. בזמן שלכם, כמה זמן שאתם צריכים. עד הפעם הבאה. להתראות.